שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו בעמוד 383 במאמר על רבי שמעון רוקח. אנחנו בשתי השורות האחרונות של העמוד. הרב דיבר על כך שלא הייתה הכנה ביישוב הישן למפגש עם החיים המודרניים. הדבר יצר טראומה. כלומר, ודאי בכל העולם היהודי, בכלל גם בעולם בכלל, המעבר למודרנה היה קשה, אבל בארץ ישראל במיוחד, הכבדות הזאת שנראתה בחיינו בארץ ישראל לרגלי הזרמים החופשיים, אמורה היא גם בנוגע לחיים הפרטיים של כל איש, של כל בית, ושל כל משפחה בישראל היושבת בארץ ישראל. במובן זה, הרינו יכולים לחזור על מאמר חכמנו זל, העתיק, האומר, נוח לגדל לגיון שלם בחוץ על הארץ, מלגדל תינוק בארץ ישראל. אבל יותר ממה שבאו, זה על פי בראשית רבה, אבל יותר ממה שבאו חיי היחיד בסבך המאורעות החדשים הללו, המסמכים והמעציבים גם יחד, כלומר מודרנה יש לה הרבה צברים טובים, אבל היא הרסה הרבה מהתמימות האמונית, נסתבך לנו המצב הציבורי, כלומר זה גם קורה בהנהגה הכללית, חיי הקהילות לא היו, ועוד אינם עדיין ככלל מסוגלים לקבל את הציוויון של החיים החדשים השוטפים, והדרישות שבאו מצד בהולי המחשבה, רואים רק לפנים, כלומר פרוגרסיביים, היו יכולים להמיד שואה וחרפה שסופן שיוורון והרס לחיי הציבור הארצי ישראלי, דווקא בשעה שהם באים לשפרו ולתקנו, בשעת המשבר שהייתה ביותר מוכרת בכל תחילתה של תסיסת היישוב החדש שהתחיל להתרכז ביפו והסביבה, היה לנו נכבד מאוד למצוא איזה כוח מלא העירות החיים, ושידע עם זה לתת משקל לשטף המשאלות החדשות, בנוגע לסידור הקהילות וחייהם הציבוריים, כוח כזה היה המנוח זל שלשמו הוקדש זה הספר. כלומר, רבי שמעון רוקח היה אדם שכן ידע כיצד להתמודד עם כל דרישות החיים החדשות, גם במובן הציבורי, ולשמור על התמימות והקדושה האישית והציבורית. אם היו נמצאים לנו מזה הטיפוס כוחות רבים, לפי הערך של הסתערות החיים, ההולכת ומתגברת בקרבנו בעולם המתהווה, בעולם המתהווה בארץ, הרי אני חושב שנעצור כוח בעזרת השם לנהל לתוניית יישובנו המתחדש לאיזה חוף שוקט ובוטח. לעת זה יש מכתב של הרב קוק לרבני גרמניה, שהוא מבקש שהם ישלחו מורים דתיים לארץ ישראל, מדובר בתקופה הטורקית, כן, בשנים הראשונות של הרב ביפו, שמשום שהם היחידים בעולם היהודי שיודעים לשלב קודש וחול, והם יוכלו להתמודד עם הצרכים החדשים. אמנם הוא אומר, אתם תלמידי הרש"ר הירש, שיש לכם הנחות יסוד שונות משלי, אבל בכל זאת יש קרבה בנושא הזה. לעת עתה ראינו מצטערים על אשר חזון כזה עדיין יקר אצלנו, יקר כמובן נדיר, והרינו עומדים ומצפים לימים טובים מאלה. ויחד עם הלוי, הלוי הכוון הרבי יהודה הלוי, נאמר, אשרי המחכה ויגיע ליום אשר יבקרו עליו שחרייך בשובך אלה קדמות נעורייך. על כל אדם מישראל אמור חכמים שהרואה אותו שמעת כרואה ספר תורה שנשרף. אולי לא שמעתם על זה, כן? טוב, זה מתאים להספדים, מה אתה רוצה? בנשמה ישראלית, אש אלוהים, אש קודש מהירה. מחצב האש ממקור חיי האומה הנצחיים הוא בה. כלומר, הנשמה של היחיד בישראל מקורה בכלל ישראל. זה אחד ההבדלים שיש בין ישראל לעמים, שאצל העמים נשמתו של היחיד לא נובעת מן הכלל, אלא היא קשורה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. במובן הזה, היחיד אצל האומות יש לו יחס יותר ישיר אל הבורא, מאשר היחיד בישראל, שהקשר שלו דרך כלל ישראל. במידה מסוימת, אצל גוי, על מנת להגיע לדבקות באלוהים, צריך למרוד בכלל. ואילו בישראל, על מנת להידבק באלוהים, צריך להתחבר אל הכלל. זה הבחנה מאוד משמעותית. אז מה שאומר כאן, מחצב האש, האש שבנשמה, ממקור חיי האומה הנצחיים הוא בא, ממקור התורה הקדושה, שהיא חיינו ואורך ימינו, בין במובן היחידי, בין במובן הציבורי. אמנם לא כל הספרים שווים מערכם, כן, לגבי ספר תורה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש הבדל, ספר תורה שיש בו שנשארו בו רק כ-85 אותיות ללקט, כנגד פרשת ואי מצווה אהרון, מצילים אותו מן השריפה, אבל הוא פסול עדיין. ויש גם ספר תורה שהוא שלם ומלא, יש מדרגות בהידור, וגם היריעות והעצי חיים, והקישוטים שיש על ספר תורה, כלומר כל אליהם, מדרגות מדרגות בספר תורה. לכן, אמנם לא כל הספרים שווים הם בערכם, ובשביל כך הרושם המחריד של הרואה בשריפתם אינו דומה זה לזה. גם ספר תורה שבלה, ויש בו רק ללקט, מעניין, 85 אותיות כפרשת ואי מצווה אהרון, מצילים אותו מן הדלקה כהצלת ספר תורה שלם. ורושם הרטט הנפשי שעושה החיזיון של, של שריפתו עמוק הוא, אבל מכאן ולמעלה ישנן מעלות על גבי מעלות. ספר מעולה מספר, ספר שיש בו יותר ויותר אותיות, תיבות, פסוקים ופרשיות, מלאות אור חיים, אור וחיים, אור קודש, אור ברקיה של הנשמה הישראלית העליונה בגיונותיה שאיבותיה ומפעליה. יותר מזה יש לנו מעלות איכותיות בטבען של הספרים בסגולתם, ביקרתם וברכם הרוחני, על פי המקום שהם תופסים בחיי הציבור. ישנם ספרי תורה מלאים ייחוס מצד כותביהם, בעלי האצילות הנשמתית. מצד בעליהם רמי הערך והמעלה. כן, למשל יש בבית כנסת אבוהב בצפת, יש בית כנסת של, יש ספר תורה שכתב אותו רבי יצחק אבוהב, יש גם ספר תורה שכתב אותו הר"ן, שנמצא, לא יודע איפה הוא היום, אני חושב שהוא במכון בן צבי. למעלה בקודש יש לנו ספר העזרה. מה יש בספר העזרה? זה הספר שממנו היו מגיעים את שאר הספרים. המקודש מכל הספרים כולם, שאף על פי שאמרו חז"ל שכל כתבי הקודש מטמאים את הידיים, ספר העזרה אינו מטמא את הידיים. אמנם, זה אגב דבר מעניין, למה הרמב״ם לא הביא את זה? פשוט, כי ממילא ההלכה היא שבתוך העזרה אין תומה, אין תומת ידיים. אין תומת ידיים. כן? באמת, מעניין, לא ידעתי. לעומת זה, כשמוציאים ספר העזרה מהמקדש, הוא כן מטמא את הידיים. אז כך שבעצם ההלכה הזאת מיותרת. כן.
לא הבנתי על העזרה, מה?
העזרה. בתוך העזרה היה ספר מיוחד, ספר תורה מיוחד, שהוא היה משמש כאב טיפוס לכל הספרים. כשהיה צריך להגיע ספר, היו מגיעים מהספר הזה. אז יש לו קדושה מיוחדת, עד כדי כך, שהוא אינו מטמא את הידיים. אמנם, יש לנו ספרים מיוחדים בצביונם. הנה, יש פה עוד סוג אחר של ספר. מלך ישראל צריך לכתוב לו ספר תורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת. ובערו חכמים שהמלך צריך לכתוב שני ספרים. ספר אחד, כמו כל אחד מישראל, זה לפי דעת הרמב״ם. וספר נוסף, בתור מלך ומנהיג האומה בישראל. זאת אומרת, יש פה למלך יש שני ספרי תורה, וזה גם כן ספר מיוחד. כשאנו מצטערים על ספר תורה שנשרף, כלומר על אדם מישראל שמת במעמד זה שלנו לפני מיטתו של המנוח הגדול האדון רבי שמעון רוקח זיכרונו לברכה, אנו צריכים להעריך את ערכו הנעלה, את פעולותיו הכבירות ליישובנו בארץ בראשית מטעיו. מכירים אנו במורה המחריד הזה של מותו המפתיע של רב פעלים זה, את החיסיון של ספר תורה שנשרף. כן, כלומר, זה הפתאומיות גורמת לחרדה, לרטט. בייחוד של ספר תורה ממין הדוגמה של ספרי תורה אשר למלכי ישראל ומנהיגיו הציבוריים. עכשיו הוא משווה אותו, לפני כן הוא השווה את החכם שדיבר עליו מקודם, לספר תורה של עזרה. אבל כיוון שרבי שמעון רוקח היה עסקן ציבורי, אז הוא משווה אותו לספר תורה של מלך ישראל. ספר תורה ששואבים ממנו את רוח ישראל סבא, בחיים הציבוריים של ישראל, את העדינות הנפשית ואת זוהר החיים הישראלים. הנקודות האופיות העיקריות של המנוח, זיכרונו לברכה, היו החפץ שהחיים הציבוריים שלנו יהיו מאותרים בצביון היהדות. זה מה שנקרא פרהסיה היהודית בימינו. תכלית שנאה שנה את ההפקרות ואת קלות הראש בחיי הציבור בייחוד. והשנית, השיטה הארוכה שלו, ששם לו למטרה בחייו העשירים במפעלים, להרבות במעשים ולמעט בדיבורים מפוצצים שהם כפרחים שאינם מביאים פרי, ופעמים מהם משריצים טפילים המשחיתים את הפרי הבריא, את הפעולות הרעננות. כן, כלומר, העיקר זה לעשות. והשלישית גדולה הייתה הכרתו את רוח החיים אשר מחוץ למחנה ישראל, וידע להתהלך עם השכנים בעצת שלום, ולהמליך מלך של כבוד על אורחותיו, רבי חנניה, בן הקשה, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא,